זמן לחשוב. הפודקאסט של גופמן קריאייטיב. על השראה ומציאות.
שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב. אני רבית גופמן מגופמן קריאייטיב. והיום נמצאת איתי כרמית גליק, מנכ"לית חברת שיפ פורוורד. שלום כרמית.
אהלן, כיף להיות פה. תודה.
הגעת מרחוק? בים, באוויר, ביבשה, אני מצוחקת. יש לנו פרק שידבר היום מהובלה ולוגיסטיקה, אז אני מרשה לעצמי.
ביבשה הכי רחוק מהרצליה.
הכי רחוק מהרצליה. נחמד. אז כמו שאמרתי, יש לנו פרק מעניין שדבר על עולמות לוגיסטיקה, סטארט-אפ, חדשנות, ובכלל חברה ישראלית בעיתות מלחמה, נדבר על הרבה נקודות מעניינות, אבל לפני הכל ספרי לנו על עצמך.
אז אני כרמית גליק, מנכ"לית של שיפ פורוורד, אימא למיה ואילי, שתי בנות מדהימות, עולות חדשות פה בישראל. את הקריירה שלי בתחום הלוגיסטיקה, את רובה, עשיתי בחול, באסיה ובאירופה, ביותר מ-30 מדינות שעבדתי בהן ברחבי העולם. אבל גרנו בשש מדינות, וחזרנו לישראל אחרי 17 שנה, לפחות חזרתי ראשונה להקים את שיפ פורוורד בישראל, ולתת מענה לעסקים קטנים בתחום הלוגיסטיקה.
זה מעניין, כי אמרת חזרת ראשונה, סיפרת לי קודם שזו תקופת קורונה, ילדים בהולנד, ואת כבר בישראל מקימה חברה חדשה.
נכון, אז זו הייתה תקופה מאתגרת, הקורונה הייתה בעיצומה, שנת 2021, תחילת שנת 2021, והייתה חשיבות מאוד משמעותית להקים את החברה כמה שיותר מהר, ולתת מענה לעסקים הקטנים כמה שיותר מהר, מכיוון שבזמנים קשים או קשוחים, מי שסובל בסופו של יום הכי הרבה זה עסקים הקטנים.
ובנונים, כן.
ולכן רצינו להקים את החברה ולצאת ולתת להם מענה.
בכלל הקורונה נתנה בוסט
חד משמעי.
רצילי בעולמות הלוגיסטיקה והשילוח.
וזו הייתה גם הבעיה מצד אחד. הביקושים עלו בטירוף בכל העולם. אנשים החליפו את השירותים במוצרים.
מחירי מכולות זינקו, עומת נגיע לזה.
פי 10, פי 11, כן. פי 12.
מספרים מטורפים, אבל...
נכון.
אני רוצה רגע שתספרי לנו בקצרה על שיפ פורוורד.
אז שיפ פורוורד בעצם זו חברה שנותנת מענה לעסקים הקטנים בעולמות השילוח בצורה דיגיטלית. זאת אומרת, אנחנו נותנים את כל שירותי השילוח, בין אם זה הובלות, כמו שאמרת, ימי אווירי יבשתי, אז ככה. מה שנקרא מדלת עד לדלת, מהספק, אם זה באסיה, יכול להיות גם במקומות אחרים, עד הדלת הלקוח פה בישראל, וכולל ביטוחים ומכסים ואת כל מה שהעולם הזה מכיל בתוכו, אנחנו מנגישים את השירותים.
את אומרת את זה במשפט, אבל זה כולל כל כך הרבה.
נכון.
אני מכירה את זה כי אנחנו תקופה ארוכה ליווינו חברה מאוד גדולה בתחום תחום השילוח בישראל, אבל יש כל כך הרבה בירוקרטיות והתעסקויות, ואני מסגרת הנקודת מבט של חברות שהן לא חברות ענק, עסקים קטנים ומעוניים מה שנקרא, זה גדול בכמה מידות על מי שעוסק בזה. כן.
מאוד מאתגר, וזו אחת הסיבות ש... עם את רוב הקריירה שלי עבדתי באמת עם ה-500 fortune, נקרא לזה.
כן.
מה שעניין אותי ומה שראיתי כאיזשהו חיסרון בשוק הזה, זה באמת העסקים הקטנים, שמצד אחד אין להם את השפה, את שפת השילוח או שפת הלוגיסטיקה, להבין כל מיני, את יודעת, כל מיני חוקים כאלה ואחרים.
עמילות מכס, מה ההבדל בין קורייר ופרייט, למה זה לוקח יותר, זה לוקח פחות, אני מכירה את זה כי עוד הפעם יש לנו ניסיון, אבל...
זה מדהים אותי שאת מכירה את זה.
אני מכירה את זה ברמות גבוהות.
זה לא קורה הרבה. לא קורה לי הרבה.
אני אומרת, לא קורה הרבה כי גם נשים באופן כללי בתחום הזה זה קצת... כן, אבל מכירה את כל הטבלאות של השילוחים ואת כל המשמעויות, אבל באמת מתוך ניסיון, כי ליווינו חברה שעוסקת בזה, אבל זה תחום שהוא התמחות של ממש.
נכון. ולכן, לעסקים קטנים, בין אם הם בפוקוס על המוצר שלהם שהוא אופניים, או בין אם הם מייצרים לתעשייה. הם מאוד מפוקסים בעסק שלהם, בביזנס שלהם, בפרודקט שלהם, וזה איזשהו מידל איבל כזה שהוא necessary.
אז בוא ניקח.
necessary evil, כן, שהם חייבים כמה... להתמודד איתו.
לגמרי. בוא ניקח כמה צעדים אחורה, קמתם ב-2021.
נכון.
וכמו שאמרתי, הייתה סיבה, קורונה, מה קרה בתקופה הזו בעולם, מהצד שלכם כמובן?
מה שקרה, שבאמת הביקושים בכל העולם גדלו בצורה לא פרופורציונלית לסופליי, לצד הסופליי, זאת אומרת, לבנות אונייה, או מחולה, או כל דבר כזה, זה שנים על גבי שנים. ולכן שביקושים בכל העולם עולים בבת אחת, והביקושים עלו ב-25%.
נוצר צוואר בקבוק.
נוצר צוואר בקבוק מטורף, והמחירים גם עלו. מעבר לזה שהמחירים עלו, גם מי שכן היה מוכן לשלם את המחיר כביכול, גם בהפסדים, רק כדי שתהיה המשכיות לעסק שלו, בעצם לא מצא מקום ולא מצא אסט שהוא יכול להשתמש בו. אני מדברת על העסקים הקטנים במיוחד.
כן.
ולכן היה לנו מאוד מאוד חשוב כן לתת את האסט הזה, וכן לתת את המקום. ובעצם יצאנו לשוק האמריקאי והקנדי, North America, ואת יודעת, ואמרנו להם, אף אחד לא נותן לכם את זה, אצלנו תקבלו, ובעצם ככה יצאנו לשוק.
רק כדי לסבר את האוזן, העלויות של מחולות קפצו ב...
פי עשר,
מטורף.
ביותר, כן. זה יכל להגיע ל-$20,000 הובלה למחולה, שאחרי הקורונה זה הגיע לפחות מ-2,000. זאת אומרת, או לפני
אני
הקורונה.
אני זוכרת שדיברנו עם לקוח שהוא יבואן של ציוד כזה או אחר, והוא אמר לי, תקשיבי, אני אתן לצעת מחיר, אחרי כמה חודשים היא לא רלוונטית בכלל, המחירי מחולות קפצו, יש לי כל כך הרבה ביקושים ואין לי אפשרות לספק אותם.
נכון.
זה תחושת תסכול אחת הגדולות שיש לחברה שרוצה.
חד משמעית.
היה גם את הסיפור עם תעלת סואץ, נתקעה גם, שזה בכלל, כאילו חסר עוד משהו שייקר מחירים ויתקע לוחות זמנים, אז בוא נוסיף עוד.
אני 25 שנה בתעשייה הזאת, ואני חייבת להגיד כל שנה יש משהו. אנשים כאילו לא מודעים, כי כשאתה לא בתוך זה, אז עובר לידך.
עכשיו נכנסה ספינה בגשר, בוא נדבר על זה. דברים מוזרים קורים בעולם.
כל הזמן. אנחנו אף פעם לא smooth sailing, מה שנקרא. נכון שהשנה הזו היא באמת, באמת שנה מאוד מאתגרת, יש את כל מה שקורה בים האדום עם החוטים, שבעצם חסמו גטווי מאסיה למערב.
אז בוא רגע נעצור בנקודות ונספר קצת יותר לעומק, מה קורה עם החוטים? אנחנו שומעים חוטים, בוא נסביר רגע בקצרה מה המצב עם החוטים.
מה שקורה עם החוטים, שהחוטים בעצם החליטו שהם לא יתנו מעבר לספינות, לעבור דרך הים האדום, דרך תעלת סואץ, והלאה, לכיוון אירופה, לכיוון ארצות הברית. עכשיו, בלי שום קשר לישראל, במקרה הספציפי הזה, יש פה disruption מטורף, לכל התעשייה ולגלובל טרייד, כי ברגע שמעבר כל כך מהותי, נעצר, או בוא נגיד ככה, מותקף, אז זה גורם לשוב עליות מחירים מאוד רציניות, גם לישראל וגם לאירופה. קצת פחות מהקורונה, פי 3 לעומת פי 10,
אבל עדיין
זה מהותי. אבל אם נסתכל על העולם כעולם, יש שני מעברים מרכזיים, והמעבר השני הוא פנמה קנל. ופנמה קנל סובלת כבר יותר מחצי שנה מדרפט, זאת אומרת, הגשמים לא היו מספקים, ואוניות לא יכולות לעבור בפנמה קנל מלאות, וחייבות לחתוך מהמשקל שלהם משמעותית, ב-40% או יותר, כדי בכלל לעבור. ועכשיו בנוסף לזה הגשר בבוסטון, וקיבלנו מה שנקרא The Perfect Storm.
שלא נדבר על זה שאתם גם מתמודדים עם הסוגיה הישראלית, שעוד רגע ניגע בה, אבל יש הרבה מאוד אתגרים. כמו שאמרת, אתם חברת סטארט-אפ.
נכון.
ספרי לי על הדרך להקים חברת סטארט-אפ בתחום שילוח. איך זה עובד?
אז כן, אז קודם כל, אני חושבת שאנחנו, אני חושבת שלמזלנו באמת צים כקבוצה שהקימה את צ'יפ פורד באמת בוויז'ן, שהביאה גם את היכולות, כמו שאמרתי, את האסט של הספנות, של הלוגיסטיקה, של דיג'יטל לתוך התמונה, זה באמת איזשהו מעטפת, איזושהי מעטפת מאוד משמעותית לצוות שלי ולי, כדי שבאמת נוכל לקחת את זה, ובחצי שנה לצאת לשוק האמריקאי, שהוא עם הרבה מאוד פליירים, ולתת מענה ללקוחות, לעסקים קטנים בשוק האמריקאי, ולגדול בקצב שאנחנו גדלים.
הבן שלי אומר, מהירות ארנב, זה חצי שנה, זה מטורף.
אז
זה לעשות
באמת,
את זה לא אפשרי.
באמת תוך חצי שנה יצאנו לשוק האמריקאי, אולי קצת החוצפה הישראלית פה.
לגמרי, אני בטוחה.
יש לה איזשהו חלק, אני די בטוחה שבחברות אחרות לא היו עושים את זה, אבל באמת כל כך רצינו, וזה בער בנו, בתקופה שהייתה לתת מענה לעסקים הקטנים, ולכן באמת אמרנו, טוב, אנחנו עם מה שיש לנו נצא, ופשוט בנינו את הפלטפורמה, תוך תנועה, זה כמו לבנות מנוע של מטוס תוך טיסה, וכך נעשה, ובעצם שנה אחרי, שכבר היינו בשוק הזה, כולל שיצרנו המון תעודה, ו... באמת יחס מאוד חם ו-awards וכולי וכולי, באמת אחרי שנה הקמנו את המערך עצמאית עם IP שלנו, עם צוות של R&D ישראלי, ובאמת, והמשכנו לשנה
בקצרה,
שנייה.
בקצרה, מה כוללת הפלטפורמה?
הפלטפורמה כוללת את כל שירותי ההובלה, הימי, האווירי, היבשתי, כוללת שירותי מכס וביטוחים, כולל אינספקשן באוריג'ין, עם הלקוחות צריכים שמישהו יבדוק להם את המוצר לפני שהוא נכנס למחולה או לטיסה. ובעצם הכל נעשה, אני חושבת שמה שחשוב להגיד, שהכל הוא דיגיטלי. אין צורך לבדוק כל מיני ספקים, חברות, לחבר אותם, לנסות להבין מי נגד מי. פשוט נרשמים, נכנסים לפלטפורמה ומחפשים מאיפה, לאיפה, את היעדים. יכול להיות אפילו אדרס איפשהו בצ'יינה, לאדרס איפשהו במיסיסיפי, והלקוחות יקבלו את הפתרון שהם זקוקים לו. ובאמת הסתכלנו מה הלקוחות הקטנים צריכים, זאת אומרת, מה באמת מפריע להם, מה אין להם, מה יש להם.
ומה ראיתם?
וראינו שקודם כל, אין להם מחלקות לוגיסטיקה גדולות, או אנשים שיכולים לעזר בהם בתוך החברה.
בעוד שבחברות גדולות זה מחלקות של ממש, אנשים נכון. שמה שהם מתמחים זה נטו נושא השילוח.
נכון.
חברה שקטנה או בינונית, סביר נח שאולי יש מחלקת שיווק, מחלקת לוגיסטיקה כזאת או אחרת, לאו דווקא שמתמחה בעולמות של שילוח.
חד משמעי. אין להם הרבה אנשים שמבינים בעולמות האלה, אלא בגלל זה הם צריכים להסתמך על כל מיני חברות אחרות או אנשים אחרים, ובכל מקרה פה יש להם אפשרות באמת להיכנס ולבחור את השירותים שהם צריכים, לקבל שקיפות מלאה על המחירים שהם הולכים לשלם, והזמנים, התפעול של העניין, ובנוסף הבנו שזה הקטע, שהם עובדים אחרי 20:00 והם עובדים בשבת ועובדים בראשון ואולי אפילו בקריסמס ואין להם את ה, את יודעת, 9-5, Monday to Friday, ולכן הקמנו מערך שנותן שירות לקוחות שהוא 24/7.
מדהים.
זאת אומרת, מסביב לשעון, בכל חג או לילה, וזה היה מפתיע, מה זה מפתיע? את יודעת, שאת בונה משהו, את מקווה שהוא יהדהד בצד השני בצורה חיובית.
ואז אתה מקבל את הפידבק ברגע האמת, ואתה מבין שעשית משהו נכון.
אני לא מאמין, שלחתי לכם אימייל בשבת וענו לי.
וענו לי.
זה וואו. וגם באמת צ'אט של 24/7 עם מענה אנושי. וכן, זה הייתה באמת, עשינו ממש ריסרצ' כדי להבין את הצרכים.
אני חייבת לשאול לך שאלה מעניינת, את יושבת באמת פה ואנחנו מדברות, כמו שאמרתי, אני מכירה מהרקע שלי את עולמות השילוח, אבל זה לא תחום שמגיעים אליו במקרה. זה גם לא, אני פשוט באמת שואלת, אני חושבת רגע, איך בכלל הגעת לעסוק בתחום הזה של הובלה ימית ושילוח בכלל?
במקרה שלי זה היה במקרה.
במקרה?
פשוט אחרי הצבא, חיפשתי עבודה זמנית.
כשזמני הופך לקבוע.
כשזמני הופך להכי קבוע שיש.
קבוע חדש.
עבודה זמנית, והביג פלן היה טיול בדרום אמריקה. ונכנסתי לעבוד בחברה לא קטנה, שקוראים לה מרסק, אבל הקימה את הסוכנות ב-99 בישראל, באשדוד. ובאמת, זו הייתה עבודה שהייתה אמורה להיות לשלושה חודשים, ואז אני...
התאהבת בתחום.
אני טסה לי. זו הייתה התוכנית, המאסטר פלן.
התחלת לטוס, אבל גם בהקשרים אחרים.
התחלתי לטוס, אבל לא הייתי עוד בדרום אמריקה, אני חייבת לציין.
הדרכון הוחתם לא מעט מאז, כן.
כן, הגעתי עד לפנמה.
מדהים. זה באמת מעניין. ורציתי לשאול אותך, גם בהקשר הזה, ואני יודעת שלא רציתי שזה יהיה שיחה שהיא הולכת לעולמות של נשיות וכולי, אבל זה תחום שהוא מאוד גברי.
כן.
מנכ"ל של חברה,
כן.
סטארט-אפ, ועוד ישראלית.
How does that make sense?
כן. מה ההתמודדויות שאת נתקלת בהן?
אני חושבת שאתה כבר מגיע למעמד של המנכ"לית, אין כל כך הרבה התמודדויות.
האישה היחידה בחדר, אבל...
כי את כבר שם.
כן.
ההתמודדויות הן בתחילת הדרך, זאת אומרת, בתחילה ובמהלך הדרך. אני אף פעם לא נתתי לזה מקום, אני אישית. זה פשוט קיים וזה לא נעים, זה לא נעים בהרבה מאוד מהמקרים, ואני פשוט החלטתי שאני לא מתמקדת בזה, אני מתמקדת איך להשיג את התוצאות הכי טובות, להיות ניידת, שלא יגידו שאישה, לא, כן. לא ניידת, אז גרתי ועבדתי בשש מדינות, עבדתי, חושבת, ביותר מ-30 אפילו, ולכן הורדתי הרבה מאוד מהמחסומים שכביכול מונעים מנשים להתקדם.
מעניין. אמרת לי קודם שיש בארץ חברות שילוח שהן כביכול גלובליות, אבל לא נזכיר את שמם כאן, אבל... גלובליות, אבל למעשה לא ממש גלובליות, ודווקא ספרי לי על המקום הזה של לעבוד בחברה שבאמת מאפשרת גלובליזציה מלאה.
אז זהו, שהקמנו את שיפורד, שבנינו את התשתית של שיפורד, זה הייתה במטרה לבנות תשתית של חברה שהיא גלובלית. זאת אומרת שהמערכות הן גלובליות ומחוברות לכל מקום. יש לנו חברות תחת הקבוצה בסין, בווייטנאם, בארצות הברית, בקנדה, עם כל הרישיונות השילוח ורישיונות כאלה ואחרים שצריכים, כי מה לעשות, אנחנו בדומיין עם לגליזציה מאוד חזקה. ואני חושבת שהשוק הישראלי הוא קצת שונה, כי גם חברות פה שהן כביכול גלובליות, הסוכנויות הישראליות הן ישראליות פר סי, זאת אומרת, הן אפילו לא מחוברות למערכות הגלובליות של אותן חברות, שזה קצת, זה קצת שונה ממה שלפחות אני רגילה בו מעולם.
משפיע על כל החוויית לקוח, על תמחורים, על...
חד משמעי, זה פשוט מופעל בצורה מקומית.
מעניין, כי אנשים, לא, טוב, זה לא התחום ההתעסקות שלהם, אבל לא מודעים באמת לפערים האלה, ובסוף אתה כבעל עסק, רוצה שהדברים יגיעו בזמן כמו שצריך, ושתשלם, סליחה, שאני אומרת הכי פחות. אז איך כל הדבר הזה...
לא תמיד, תמיד רוצים לשלם הכי פחות, אבל אני חייבת להגיד שלא תמיד זה עניין המחיר של ההובלה, כי יש מחיר כבד שהוא מעבר להובלה עצמה. והכוונה שלי ש... אם אני צריך למחור סחורה בפורים, והיא מגיעה לי אחרי,
ברור.
אז זה כבר, מחיר ההובלה הוא נהיה לא רלוונטי. ושבמיוחד עסקים קטנים, הם לא בדיוק יודעים מתי הסחורה שלהם תגיע, כי הם לא ממש בפריוריטי, אפילו עוד בנמל האוריג'ין, אנחנו יכולים באמת להביא מוצר שהוא גלובלי, זאת אומרת שנתמך על ידי חברות גלובליות, גם אם זה קונסולידציות, גם אם זה חלקי מחולות, והשירות והאיכות היא ברמה הרבה יותר גבוהה.
נשמע מאוד מעניין ומאוד מבטיח, אני חייבת לציין. דיברנו קודם על זה שאתם חברה שיושבת בישראל.
נכון.
אנחנו נמצאים כרגע, מקליטים את הפרק בחצי שנה לתוך המלחמה. מה המשמעויות של המצב עליכם?
אני חושבת שהמשמעויות קודם כל של הצוות, כאילו כולנו חיים באווירה מאוד קשה. כישראלים לא נותנים לזה לפגוע בתפקוד שלנו, אבל אני חושבת שאין מה לעשות. זו אווירה קשה להתמודד איתה. אנחנו חברה שכל רוב הלקוחות שלנו הם בעצם בחול, גם הספקים, ולכן אנחנו חייבים להתנהל כאילו אנחנו לא עובדים מישראל, בצורה רציפה, ללא הפרעות, וזה אתגר.
נתקלתם את תגובות אנטישמיות?
הייתה איזו תגובה פחות
אוהדת.
פחות אוהדת, אבל אין מה לעשות. We are not for everyone.
זה נכון, אנחנו הקלטנו פה פרק, ממש פרק שהיה בהקלטה אחת לפניכן, וסיפרה מנכלית של חברה שעובדת באמת עם, יש להם סניפים יותר מ-30 מדינות, והיא אמרה שזה פשוט, זה מצב הם לא צפו את התגובות בעוצמה שהם קיבלו אותן. זאת אומרת, מדינות שהן אנטישמיות והתגובות היו באמת לא עדות בלשון המעטה, אל מול מדינות שבהתחלה לא האמינו שנוכל להתפקד תוך כדי מלחמה, וביקשו מהם להגיע פיזית אליהם כדי לראות שהכל בסדר.
אז באמת היה את מגוון התגובות, כולל לקוחות בארצות הברית שבאמת חששו, ואני חושבת שגם אפשר להגיד,
אפשר להבין אותם גם באיזשהו
בצדק,
מקום.
בצדק, והייתי ממש צריכה לעשות שיחות איתם ו... that to make sure
לגמרי
שהכל בסדר ואין שום בעיה
שזה מאתגר של עצמו בעוד שאתה חווה את כל מה שאתה חווה מסביב במיוחד בימים הראשונים שזה בכלל קטסטרופה
נכון אבל עשינו את זה אנחנו לא איבדנו אף לקוח
מדהים
ואני חושבת שאולי אפילו מעריכים אותנו יותר אולי
אני מאוד מקווה
אני גם
אני תמיד מתגעה בחברות ישראליות אז קודם כל, היה לי מאוד מאוד נעים לשוחח, ולמדתי הרבה. אנחנו רגע לפני סיום, אז מעבר לזה שאני אמליץ כמובן לחפש אתכם בגוגל, ולראות שיפורד מה את הפלטפורמה, ולנסות אותה שתמיד דבר טוב. איך נסיים?
את האמת, בימים כאלו אני רוצה לסיים בתפילה, להחזרת החטופים והחטופות כמה שיותר מהר. אמן.
אני אומרת, בדרך כלל מסיימים, זה מדהים, כי בדרך כלל מסיימים פרקים עם סוג של או אני מאמין, או איזושהי ציפייה מסוימת, או איזשהו משפט מעורר השראה, ופה באמת אנחנו נמצאים בתקופה שאני חושבת שזו הדרך הכי טובה לסיים, באמת בתפילה שהפעם הבאה שנקשיב לפודקאסט נהיה כבר בשלב שאחרי,
כן.
וכמובן אני אאחל לכם בהצלחה רבה.
תודה
שרק
רבה.
שרק תמשיכו לעשות... עשייה משמעותית ולגדול ולצמוח, ואני תמיד אומרת שדווקא בתקופות כאלה, גאווה של חברות ישראליות, סטארט-אפים חדשים שקמים, זה הניצחון הכי גדול, בעיניי לפחות. אז אני אודה לך על השיחה, קרמית גליק, מנכלית שיפורד.
תודה רבה.
שמחתי לארח אותך, תודה שהגעת.